אנחנו נמצאים בפרק ה' באורות התחייה. הדבר הראשון שהרב מלמד אותנו לזכור שאת הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, שאנחנו עם של אתה בחרתנו, וחייבים לדעת את זה, שיש בנו גדולה מיוחדת, והגדולה המיוחדת שיש בנו נשמה שמקיפה את כל המציאות, את העולם ומלואו. זה טבע פנימי כזה שקיים בתוכנו והולך ומתגלם במשך הדורות. אנחנו גדולים וגדולים גדולות משוגותינו, גדולות צרותינו וגדולים גם תנחומותינו. אומר לנו הרב, הננו שואפים לקום לתחייה באותו הגודל של אבותינו ולהיות עוד גדולים ונישאים מהם. מוסר השפענו רב בעולם, והננו נכונים להשפיע עמו, גם כן עונג וחיים רעננים. שימו לב למשפט הזה, מה שהרב אומר לנו כאן. מוסר. כלומר, אנחנו השפענו על העולם השפעה גדולה מבחינה מוסרית. יכולה להיות עבודת השם בדרך העירה, בדרך הכיבוש. להשתלט על הכוחות הלא טובים, לכבוש כוחות רעים, וכך גם להשפיע על העולם, להיות אנשים מוסריים, אנשים שדורשים מעצמם לא ליפול, לא לחטוא, לא לקשל, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. אבל זה מכביד. עבודת השם כזאת היא מכבידה. להיות עובדי השם שכל הזמן נמצאים במלחמה ורצון לכבוש את הכוחות השליליים, כן? אבל מצב כזה של מלחמה מתמדת ושל התאפקות, זה מכביד. והתפיסת העולם יכולה להיות יותר מרוממת. עבודת השם היא יכולה להיות מאהבה. הננו נכונים להשפיע עמו גם כן עונג וחיים רעננים. כאילו אנחנו הדרכנו את העולם להיות יותר מוסרי, יותר אגון, יותר נכון, אבל אנחנו עכשיו נושאים דגל נוסף. דגל של להראות לעולם שהדרך הנכונה, הדרך עבודת השם, היא דרך שעושה על אדם טוב. היא לא רק שאדם חייב לעבוד את השם, מוכרח לעבוד השם, אסור לו חס וחלילה לחטוא, אלא זה מביא אותו לאושר גדול. זה מביא אותו לעונג גדול, לחיים רעננים. ואת הדגל הזה אנחנו עומדים להרים ולהשפיע בו על העולם. את האנושיות כולה הננו מקפלים ברוחנו בגלוי, ואת כל המציאות כולה במצפוננו. כל מה שיש עמנו, ושהיה חי מאז בקרבנו, שימו לב לביטוי הזה. את האנושיות כולה, יש בעולם החלק האנושי, אז הרוח שלנו, הכוח, הדעות הרוחניות, המופעה הרוחנית של עם ישראל היא תמצית של כל הרוחות שיש בעולם. עם ישראל הוא תמצית של 70 אומות. כל מה שיש, כל אופי, תכונה, כישרון, דרך רוחנית שנמצאת באיזה מקום שהוא, היא בעצם בתמציתה נמצאת בעם ישראל. את האנושיות כולה הננו מקפלים ברוחנו בגלוי. ואת כל המציאות כולה במצפוננו, באופן נסתר. כלומר, עם ישראל הוא תמצית של כל הבריאה כולה. כל מה שיש עמנו, ושהיה חי מאז בקרבנו, הכל יהיה מלא וחי, דבר לא יעדר. רוחנו איננו ירם מפני הזמנים. הוא יוצר את הזמנים, הוא מטביע עליהם את צורתו. כלומר, עם ישראל הוא, כאילו, הוא השורש של כל קיומו של העולם. אנחנו לא מושפעים מהמציאות, אנחנו משפיעים על המציאות, אנחנו יוצרים את המציאות. כוח היצירה שלנו מטביע את הרוחניות היותר עליונה בחומר ריאלי מעשי, שכל מה שתגדל ההתפתחות, יגדל כישרון היצירה והצד האומנותי הנפלא נותן חיים לעולם, והגלימו את כל העליוניות שבמחשבה ושאיפה, בפעולות מעשיות, מוחשות ומוגלמות, שבהם הוא מחיה אותה ומשליטה במציאות, וזה יקום עוד לתחייה בכל מילואו בתחייתנו השלמה. כלומר, אנחנו נופיע מכל ההופעות היותר שלמות ויותר מתוקנות, האומנותיות, ועל ידי זה, כלומר, האומנות היא מבטא, יש בה ביטוי של עומק פנימי, של איזה רעיון, של איזה דרך, איזה תחושות עמוקות מאוד מאוד. אפשר להביע את זה בציור, אפשר להביע את זה בשירה, אפשר להביע את זה במנגינה, יש הופעות אומנותיות שונות. וכל עניינה של האומנות היא בעצם לגלות את תוכנים פנימיים. ואנחנו, ענייננו, לנו תוכן עמוק מאוד מאוד, עליוני מאוד מאוד, אלוקי, גבוה מאוד מאוד, ועוד אנחנו נופיע את כל זה בכל כישרונות של היצירה והאומנות. זה יקום עוד לתחייה בכל מילואו ותחייתנו השלמה. זו הייתה פתיחה. הפרק הזה הוא פרק ארוך. והרב כאן עושה סקירה, סקירה ארוכה של התבוננות במציאות בעולם, בתקופות שאנחנו עברנו, התבוננות היסטורית. אומר הרב, חיים וסוענים הם לשעתם החיים החברתיים. אבל מה חדל, מה קטן ודל הוא חייהם? מה גדולה היא הריקנות הנשארת בלב אחרי כל ההתרגשות הרבה של המלחמות והמאומות, כשאין בהם תכלית נצחית, כי אם חיים עוברים של קבוצות ויחידים. חיים, אנחנו פוגשים מופעות של חיים, חיים חברתיים, תנועות חברתיות, מהלכים חברתיים, אבל מה התוכן שלהם? איזה עומק, איזה משמעות יש להופעת החיים הללו, החיים החברתיים. אומר הרב, אבל מה חדל ומה קטן הוא חיים אם אין בזה תוכן עמוק, פנימי, אלוקי? מה גדולה היא הריקנות הנשארת בלב אחרי כל ההתרגשות הרבה של המחמות והמומות, נלחמים, לנצח, ומה בעצם יוצא מזה? כשאין בהם תכלית נצחית, כי אם חיים עוברים של קבוצות יחידים. גם הערך של התעוריות חברתיות כוללות, בייחוד כשבאות בשעון ובהתפעלות המלהבת את הלב ומגדרת את הדעה, לא יגדל הרבה מזה. כלומר, אנחנו פוגשים גם התעוררות חברתיות כוללות, תנועות קומוניסטיות, סוציאליסטיות, תנועות חברתיות, מגמות של התעוררויות גדולות שהן באות באמת במהפך, באופן מהפכני. בשעון ובהתפעלות המלהבת את הלב, אבל זה שטחי, אז לכן הרב אומר, מלהבת את הלב ומגדרת את הדעה. זה לא בא מתוך איזה עומק פנימי של תיקון כללי, נצחי, שורשי. לא יגדל הרבה מזה. אם אין תכלית עצמית, נצחית, אידיאלית, שתוכל להעלות את הכל לכלל הצורות היותר חשובות, שיש כוח בהיגיון ורגש עליון ניתן להם. אם זה לא בא עם עומק, עומק גדול של מגמה מתמשכת, נצחית, נצחית, אידיאלית, של שאיפה אמיתית, של תיקון כללי, של להעלות את הכל, לרומם את העולם כולו, אז כל התנועות אינם חשובות כלום, אינם יכולות להחזיק מעמד לאורך ימים. הדבר היחידי שיכול להחזיק מעמד, ושמחזיק מעמד, זה השאיפה האלוקית. אבל אנחנו שווים אל המגמה האלוקית, אל הטוב הכללי, המקיף את כל ומתגלה בהשלמתו של כל פרט ושל כל קיבוץ. כלומר, השאיפה של עם ישראל, המהות של עם ישראל, טוב כללי. לא טוב מסוים, לחלק מסוים, סוג מסוים של טוב. טוב כללי. התכונה של טוב השם לכל. זאת אומרת, המציאות של טוב השם לכל, זאת התכונה של עם ישראל. תכונה אלוקית. אנחנו שווים אל המגמה האלוקית, אל הטוב הכללי המקיף את כל, הוא מתגלה בשלמתו של כל פרט ושל כל קיבוץ. טוב שמקיף את הכל, וכמובן, לא רק מקיף את הכל, יורד ומתפשט ומתגלה בהשלמתו של כל פרט ושל כל קיבוץ. אשר רק אותו הקיבוץ האנושי שיוכל להביע את זאת במלוא הפה, מכל, של כל פינות נשמתו, ביותר בליטה ופיתוח, הוא המתקרב, היותר מתקרב אל השלמות וההבטחה בהשלמת מציאות, במשכת מציאותו, ויכול ליתן לענייניו צורה חשובה שתישאר חשובה לעד. כלומר, קיבוץ כזה, ציבור כזה, שמביע בכל המהות שלו את המגמה הזאת של טוב לכל, הוא, יש לו קיום כללי, הוא מתקרב אל השלמות, והוא מובטחת לו המציאותו שתימשך, והוא יכול לתת לענייניו צורה חשובה שתישאר חשובה לעד, לא רק במעמד של תעבירת ההרגשות, אשר לא יוכל להיאמר בכל שפה ולשון, יאמר ויובע בכל תוקפו, במשטר האלוקי החובט קול וניצב לעד. אז מה אומר לנו הרב? יש מדרגות, יש שאיפות מקומיות, יש שאיפות יותר רחבות, שמקיפות מהלכים יותר כלליים. אבל השאיפה שמקיפה את כל העולם, ששואפת לתיקון עולם שלם, לתמיד, לא שאיפה של כאן ועכשיו, שאיפה אלוקית, זאת המגמה יותר קיימת, והיא נותנת משמעות לכל המציאות. זאת לא מגמה כללית, אלא מגמה שהיא באופן כללי בלבד, אלא שהיא נותנת תוכן לכל פרט ופרט מכל הופעות החיים. אז בעצם המשך למה שהרב אומר כאן, הוא ממשיך את מה שהתחיל הרב, לזכור ולחזור ולזכור ולזכור, לחזור ולזכור, אנחנו עם מיוחד עם שאיפה מיוחדת, אין לה אח ורע בכל אומות העולם, אנחנו אלוקים. אלוקים, פירושו של דבר, אנחנו שייכים לבורא עולם שברא את כל העולם כולו, ומבחינת הבריאה מגמתה להיטיב, טוב השם לכל, ואת המגמה הזאת, הקדוש ברוך הוא טבע בטבע שלנו, בנשמה שלנו, וזה הדבר המבדיל אותנו, המייחד אותנו מכל העמים כולם. כן?
האנשים שיראים הסוציאליזם,
הם חשבו שזה טוב, גם זה. היה בזה גם היה בזה משהו טוב. כל השקפת עולם חברתית שתפקידה לתקן, רוצה לתקן, יש בזה משהו, לא באנו לבטל את הערך לחלוטין. אבל מה שאומר הרב, זה ביחס למגמה האלוקית, זה דבר חולף, דבר זמני, דבר שלא מחזיק מעמד. כל משהו אנושי, הוא לא מתקיים לתמיד. הוא יכול להיות, קיים איזו תקופה, פועל את פעולתו וסיים. וכך אנחנו רואים. השקפות עולם חברתיות שונות שבמשך הדורות, הם קלו והלכו, וכל פעם השקפת עולם חדשה מופיעה, עושה את פעולתה ומסיימת את תפקידה. אבל המגמה האלוקית היא מגמה נמשכת מתחילת הבריאה, ועד באורך ימים, היא לא נפסקת. את המגמה האלוקית השלימה נושא עם ישראל.
אז מה היחס בין החשיבה שלנו למגמה האלוקית?
מה?
יש מגמה אלוקית, אבל יש הרבה דרכים להגיע אליה. למגמה עצמה?
מה פירוש הרבה דרכים להגיע? יש דרך הנכונה של שאיפה למגמה אלוקית, זה על פי הדרכת השם, מה שהשם מדריך אותנו, ותובע, תבע בנו את התוכן האלוקי הפנימי, נתן לנו את תורתו שבה אנחנו, על פי אנחנו חיים, וכך אנחנו, תפקידנו לבנות עולם מתוקן, זה תהליך שצריך להימשך במשך הדורות, וכל הזמן עם ישראל הוא הולך ומרומם את העולם אל מגמתו העתידית שעתידה לבוא.
אבל התורה לא אומרת לי להיות קפיטליסטים, להיות סוציאליסטים.
נכון.
נו, אז זה לא אומר, אז אין לנו פה
הדרכה
של תורה.
התורה אומרת להיות טובים, לעשות חסדים, אפשר לעשות את זה בצורה כזאת, אפשר לעשות את זה בצורה כאחרת. האמצעים הם יכולים להיות שונים. השקפת העולם הכלכלית יכולה להיות כזאת, יכולה להיות אחרת. זה כלים, כלים איך להשתמש בהם, זה לא התוכן. התוכן הוא המוסר, היושר, השאיפה של הטוב, השלם. אפשר לעשות את זה עם השקפה חברתית כזאת, השקפה חברתית אחרת. אלה כלים שהם חולפים. לאט לאט משתפרים הכלים והאמצעים והטכנולוגיות, וגם הדרכים החינוכיות הולכות ומשתפרות ומשתנות. אבל צריך להיות להם איזו נשמה פנימית לכל המגמות האלה. ואחרת אין להם משמעות. יכול להיות שאדם יבוא עם המגמה הרוחנית, האמונית, והוא יחשוב שבאמצעים כאלה, באמצעות של תנועה חברתית, סוציאליסטית, אז הוא יביא לתיקון כזה על פי התורה. אבל אז המגמה היא לא הצורה הזאת של התיקון, זאת אומרת, האופי, המסגרת הזאת, זה אמצעי. יכול להיות אמצעי כזה, אמצעי אחר. זה מה שהרב אומר, כל המהלכים הללו צריך להיות להם תוכן פנימי. אם יש להם תוכן פנימי, הוא גם יהיה נכון ולא מתעוות אחר כך. הקומוניזם שהיה דגל של שאיפה של חברתי, צדק חברתי, שלא עשירים, עניים, כל אחד יעמול כמה שהוא יכול, לקבל כמה שצריך, בלי קשר בין המאמצים, בין היכולות, לבין הצרכים. לתת לכל אחד את צרכיו. לכאורה, במבט הראשון, זה מבט מאוד מאוד יפה. אבל כשזה כלי חיצוני מלבד, אז אחר כך הוא מתעוות. אז כי כל דבר הוא צריך להיות נושא את התוכן הפנימי, אנחנו רוצים שיהיה טוב לאנשים. זה המטרה. שאלה אנשים טוב, שאנשים יהיו מושרים, שאנשים יהיה להם תוכן עמוק פנימי. השורש של כל הדבר כמובן הוא להיות קשור במקור המציאות. אתה קשור במקור המציאות, אז הקיומיות של המציאות היא קיימת. מתוך אמונה עמוקה גדולה, והתנהגות כמובן מותאמת, נובעת מהאמונה הגדולה הזאת, זה דבר זהו התוכן הפנימי של העולם. אז אנחנו נושאים, מה שאומר כאן הרב, אנחנו נושאים איתנו תוכן מאוד גדול. ואז כמובן נשאלת השאלה, במה זה מתבטא? הרעיון הגדול, אתה בחרתנו, אנחנו יכולים, אנחנו מצוינים. יש תקופות שעם ישראל לא כל כך הופיע במרכזיות העולם, ואולי אפילו גם לא במצב שהוא יכול להיות דוגמה או למספקת, דבר על ענקיות כזאת, על גודל כזה. כל זה הרב רוצה להסביר לנו את התהליך ההיסטורי שעם ישראל עובר במצבים השונים אל המגמה השלימה העליונה. אמנם, בשעת ירידתנו, כהים הם ניצוצי האורה החיים בייחוד בזיכרונות המתגלמים בחיי האומה המסורתיים. בכל המצוות וההלכות המסתעפות מעבר ופונות אל העתיד, אבל כוח חיים אדיר יש בהם. בתנועה חרוצה, ברוח התעוררות פנימית, לחפץ חיים לאומי מלאים שלנו, התפזר מעליהם גל האפר של טמטום הלב, הצבור עליהם מחמת כישלון רוחנו, ויראו הזיקוקין דנור העומדים לעשות שלבת ים מחממת עולם ומירה אל כל פינות. כלומר, יש שעות של ירידה. ואז האורות הם כהים. הניצוצי האורה הם כהים. מה שיש לנו זה זיכרונות מעבר ושאיפות לעתיד, אבל בפועל אנחנו לא מופיעים בשעת ירידתנו חיים של אומה מסורתיים. יש לנו מצוות שהן זכר לעבר, שאופות אל העתיד. הרי אתם יודעים שאת רוב מצוות התורה אנחנו לא מקיימים בגלות. לא מצוות התלויות בארץ, לא מצוות הציבוריות, ולא מצוות שקשורות בבית המקדש. אז המצוות הללו, אז יש לנו זכר, זכר למקדש, זכר למצוות התלויות בארץ. אנחנו סופרים ספירת העומר שדעה המשוימת שזה לא דאורייתא אלא זכר, זכר למימות בית המקדש וכן. על המצוות רבות אנחנו נוהגים בליל הסדר, כמה מצוות, זכר, כן, כן עשה הלל, אומרים זכר, כן. המצוות מרור היא דרבנן, מצוות אחרות, קורבן פסח, עושים זכר קורבן פסח. מצוות שהן מסתעפות מהעבר ופונות אל העתיד. אבל כוח חיים אדיר יש בהם. צריך לדעת להסתכל לא בשטחיות. אתה יכול לראות אומה מפוזרת ולכאורה במצב שירוד מאוד מאוד. לא רואים את האור הגדול, אבל אם אתה מסתכל לפני ולפני, אתה יודע לראות מעבר לחיצוניות, אז אתה רואה שהאומה הזאת, במצב הירוד שלה, היא נושאת תוכן מאוד עמוק פנימי, מאוד גדול, ויש כוח אדיר יש בהם. וזה יכול להביא, הוא יכול לעשות מן הכוח אל הפועל בזמן לא רב, בתנועה חרוצה, ברוח התעוררות פנימית לחפץ חיים לאומיים מלאים שלנו. התפזר מעליהם גל האפר של טמטום הלב הצבור עליהם מחמת כישלון רוחנו, ויראו זיקוקים דנו, העומדים לעשות שלבת ים מחממת עולם ומהירה של כל, אל כל הפינות. זה הרב רואה את מה שעתיד להיות. הוא עומד לי, צללי העניינים שלנו הם מעבר הגדול, ופונותם אל העתיד הנשגב, שהוא כל כך נשגב, עד שהוא מאיר את ההווה ועושה אותו להווה מעשי מצד גודל כוחו. אף על פי שאין בעצמותו כי אם הריגה וצפייה לעתיד. כלומר, יש לנו שאיפות עצומות, צריכים לזכור את הדבר הזה. אנחנו עם ענק. יכול להיות שכעת הוא מושפל, כעת הוא לא מופיע בגדלותו, אבל להסתכל לפני ולפנים. צללי, רק יש צללים של עניינים שלנו מעבר הגדול. היה לנו עבר מאוד מאוד גדול. רוח השם הייתה עלינו, ריבונו שלנו הופיע, והתגלה עלינו בבית המקדש, בנביאים, חיים של מיוחדים אנחנו חיינו בעבר. והצללים האלה שמעבר פונים אל העתיד. הנשגב, שהוא הרב מסתכל על זה, צריכים לדעת למה אנחנו שואפים. לאיזה מגמה עליונה גדולה מאוד עם ישראל שואף. אל העתיד הנשגב, שהוא כל כך נשגב, ככל שרואים את הגדלות של העתיד, עד שהוא מאיר את ההווה ועושה אותו להווה מעשים את הגודל כוחו. אם אנחנו יודעים שההווה הזה הוא המכין את העתיד הגדול, אז ההווה מקבל משמעות, משמעות מאוד גדולה. כי הוא מכשיר את הגודל של העצום שעומד להתגלות. אף על פי שאין בעצמותו, כי מריגה וצפייה לעתיד, לכאורה. אבל העתיד כל כך גדול, שהוא מאיר את ההווה. אמנם הכל מדוד לפי ערכו. יש עתיד שיוכל לחמם אולי רק את ההווה הקרוב והסמוך ביותר. וכל מה שיגדל כוחו של העבר, וערכו של העתיד. כך הם יכולים לעשות את ההווה המזריח מכוחם. להווה גמור המלא חיים ותנועה אמיצה. אני רוצה להסביר, אולי זה מסביר לנו את הכוח הזה ש... שנתן לנו להתקיים 2000 שנות גלות. הרי זו תופעה לא נורמלית. אפשר לצפות לגאולה דור, שני דורות, זה גם המון זמן, 3, 4. מאיפה הכוח הזה לעוד ועוד ועוד, כשאנחנו מפוזרים בין העמים, קהילות קהילות, מותשים, פוגעים בנו. אם אנחנו היינו עוזבים את דרכנו, היינו משחררים מכל הקשיים ש... שהקיפו אותנו מכל הצדדים. ואנחנו ממשיכים. ממשיכים. זה מפני שבקרבנו אנחנו עושים, אם זה בגלוי, אם זה בתחושות פנימיות אולי בלתי גלויות, אבל זה מה שאנחנו מרגישים בעומק ליבנו, שאנחנו עושים תוכן מאוד מאוד גדול. והוא נותן לנו כוח לעבור גלות כזאת ארוכה ולהתקיים בה. ולשרוד מפני השאיפות הגדולות שיש לנו לעתיד. יש כאלה שיכולים לבטא את זה במילים, ויש כאלה שזו תחושה עמוקה, פנים פנימית, לא יודעים להביע אותה, אבל חשים אותה. אנחנו שייכים לעם גדול, אנחנו שייכים לדרך גדולה, אנחנו שייכים לגודל עצום, שאומנם לא מתגלה, אבל זה יש... ומוכנים למסור את הנפש, ולא לעבור את זה ואת הדרך הזאת. זה, החזקת המעמד הזאת, לאורך כל השנים, זה מראה את הקשר שלנו, הידיעה שלנו, הפנימית, של הקשר שלנו לעבר הגדול, ולעתיד עוד יותר גדול. אומר הרב, יש לפעמים עתיד שאין לו כוח לחמם דורות לפני כן. ועבר גם לא, אבל מי שיש לו עבר גדול ועתיד כזה גדול. כל מה שיגדל כוחו של העבר וערכו של העתיד, כך הם יכולים לעשות את ההווה המזריח מכוחם, להווה גמור המלא חיים ותנועה אמיצה. גדול הוא עברנו, ויותר מזה גדול הוא עתידנו. שמתבאר יפה בחפצנו בצדקת עבר. האידיאלים הגנוזים בנשמתנו. בכוח הגדול הזה, חיים וקיימים מקרבנו ברוח חיים מלא כל רגעי ההווה. כלומר, השאיפות העצומות שלנו, הן נותנות כוח לחיות בחיים של תוכן בהווה. וכל הזיכרונות ממלאים הם באוזם כוח חיים, המון מעשים רבים. כוח בינה מיוחדת, כוח היצירה בצביון מיוחד. השקפת עולם מסומנת, מצוות, מנהגים, מוסדרים, וכולם מלאים לקח וליבו ואהבה ועדן, ומשוקים מטל של חיים ושל גבורה והוד, מעדן שלנו, מגבורה שלנו, מהודינו היחידים. כן, הרב מלמד אותנו איך להסתכל על כל התוכן של החיים של המצוות שלנו. אפשר לקיים אותם בשטחיות, אפשר לקיים מצוות תפילין, בשטחיות, ותלית בצטחיות, ולברך ברכות, ולהתפלל, ולקיים את המצוות הנוספות שיש, ולא להבין את הגודל הטוב שהם עושים. ואפשר לראות את המצוות, שבכל מצווה ומצווה מאיר אור השם, אור עליון, אור אדיר, וגם אם אנחנו מקיימים רק מצוות שהם זכר, שהם דרבנן, שהן שייכות לגודל של העתיד, יש להן תוכן מפני שהן מקשרות אותנו עם העתיד הגדול. ואז הרב מתאר כאן, המצוות הללו הן מלאות לקח, ליבו ואהבה, עדן. זה מלא חיים, מי שהן גבורה עוד. זה התוכן שלנו. הצורה התמציתית של כל סדרי חיי החברה, על פי המטבע האלוקית המותאמת אל החיים המרחבת אותם, מטרתם ומרוממתם אל החופש ואל הריכוז של כל האמצעים העושים את החופש למתנה טובה באמת, גנוזה היא במערכה של המצוות התלויות בארץ. כלומר, סדר של חיי חברה זה המצוות התלויות בארץ נותנות לנו את הסדר היותר שלם של ציבוך, שזה בעצם הרב מתכוון כאן לעיקר, למצוות השמיטה. אנחנו בשנת השמיטה, מצוות היובל. המצוות הללו הן מצוות שחברתיות, שמוציאות אותנו מהסדר הרגיל. אין רכוש פרטי. כל אחד חופשי לקחת מכל שדה ושדה. המצוות האלה הן מאפשרות לנו להתרומם אל מצוות היובל, החופש. עניינו של היובל זה החופש, חזרות השדות לבעליהם, העבדים משתחררים, מגמת החופש. חופש זה את המגמה היותר גדולה של עם ישראל, להיות חופשיים. חופש הגדול ביותר זה לצאת מהגבולות האנושיים, המצרים האנושיים, ולהיות קשורים במרחבים האלוקיים. אדם מקיים מצווה, הוא יכול לראות את זה כעול מכביד, שהוא חייב לכופף ולקיים את המצווה, והוא יכול לראות את זה כאיזה חיבור למקור עליון אלוקי בלתי מוגבל, שהוא בעצם אמצעי לקשר אותו עם החופש, עם המרחבים האלוקיים. אתה מקיים מצווה, בעצם אתה עשית דבר שיש לו משמעות בלתי גבולית. אז אתה נהיית שייך למעל הגבולות. זה החופש, זה החופש הכי גדול שיכול להיות. לצאת מהגבולות, להיות מהמרחבים האלוקיים. אפשר לצמצם את זה, להפך, ולראות בזה איזה מין עול מכביד, עול מקשה, עול מצוות. אז אתה תלוי איך מסתכלים על זה. אני לפני כמה שבועות, היו כאן בשבת קבוצת אנשים שהם מתל אביב, שהם לא כל כך עדיין בשמירת מצוות. אז הם באו להתארח, לדבר איתנו, למשפחה, והדיבור היה על משפחה, זוגיות. אז אחד אמר שהוא נרתע מלהתחתן מפני שזה מגביל את החופש. אגיד לכם את האמת, הפעם הראשונה שמעתי רעיון כזה. אני לא יודע שהנישואים מגבילים את החופש. זה תלוי איך אתה מסתכל על החופש כנראה. הוא אומר ככה, הוא משועבד. הוא צריך לחזור לבית בזמן, צריך... יש מישהו שהוא קשור איתו, או זה קושר אותו. אני אמרתי להם, אדרבה, זוג, ראשית כל זה לא שניים. זוג זה דבר אחד. זה לא שניים. גם האיברים, אחד מגביל את השני, כן? היד ימין את השמאל, היד הרגליים את את הידיים. זה נישואים, זה מציאות אורגנית. ויקרא שמם אדם. קוראים לשניהם אדם. לא לאדם קוראים אדם ולאישה קוראים שם השם. ויקרא את שמם, שניהם ביחד קוראים אדם. היחד נותן המון כוחות לעשות הרבה דברים שאפשר לעשות בלעדיהם. זה חופש או זה מרחיב את האפשרויות. היחד הזה הוא נותן לך אפשרויות לעשות חיים הרבה יותר מאושרים, יותר מושלמים, יותר שמחים, להמשיך חיים. זה מגבלה או זה התרחבות? זה שיש לאדם ילדים, זה המגביל אותו או מרחיב אותו? אתה לא איך מסתכלים. יש ילדים, הוא נהיה יותר גדול, הוא נהיה יותר ארוך. יש לו נכדים עוד יותר. זה מגדיל, זה לא מצמצם, זה לא מחמיר. אפשר להסתכל על אותו דבר בשני מבטים שונים לחלוטין. אנחנו שואפים לחופש. אנחנו לא נגד חופש, אבל אנחנו בעד החופש האמיתי. לא חופש הפרוץ, שנראה כאילו חופש. אדם, חופש הוא יכול לאכול סמים, יכול לאכול סם המוות, יכול לעשות, זה חופש, שהוא בסופו של דבר משתעבד ליצרה, משתעבד למה שהוא לא רוצה להשתעבד בעצם. חופש זה שאדם עושה מה שהוא באמת רוצה. לא מה שהוא נמשך אליו והוא בעצם לא רוצה לעשות אותו. זה לא נקרא חופש. חופש זה מה שאדם עושה מה שהוא רוצה. שולט על הכוחות שלו ובאמת עושה משהו. אף אחד לא מושך אותו לעשות אותו, לעשות דברים בניגוד לרצונו. אין אף אחד שולט עליו, כולל היצר. יצר הרע, לא שולט עליו. זה חופש. חופש, זה מישהו חופשי לחלוטין. אפשר להסתכל על זה שמה, מה אתה מגביל אותי, זה אסור לעשות וזה אסור לעשות. הרב כאן מזכיר, זה מה שהרב מדבר כאן, הצורה התמציתית של כל סדרי חיי החברה, על פי המטבע האלוקית המותמת אל החיים, כלומר, הרי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. והוא, שברא את האדם, הוא מדריך את האדם איך תחיה בצורה כזאת שתחיה הכי נכון, הכי מאושר, הכי שלם. ממטבע אלוקית המותאמת אל החיים, כי הוא יודע, הוא יצר את החיים, הוא טבע את המטבע האלוקי המתאמת אל החיים, המרחבת אותם, מטהרתם ומרוממתם אל החופש. ואל הריכוז של כל האמצעים עושים את החופש למתנה טובה באמת. הסדר החיים הזה השלם זה גנוז במערכה של מצוות התלויות בארץ. במקדש, בממלכה השלמה הישראלית בהם ובסדריהם, בסגולת הנבואה המיוחדת לאומה במילוי צביונה, שמצפה תמיד לשיבתה אליה בצורה מהירה, שתשפיע עליה את כל הטוב של העבר, עם חידוש כוח גדול לפי העתיד וחידושיו הרבים בעולם ובחיים. העתיד איננו פוסק מלתבוע את תפקידו מן ההווה. תשימו לב איזה ביטוי כזה. המגמה העתידית היא כאילו טובעת, שכעת אנחנו נכין את העתיד הגדול הזה, נתכונן לקראת העתיד הגדול הזה. וההווה מתמלא עניין כפי ידיעתו שהעתיד נזכת כליו. איננו נעשה בזה רק בטל אל העתיד. כלומר, כאילו כל התקופה לקראת העתיד היא תקופה שאין לה ערך, רק מה אנחנו מכינים את העתיד. האמצעים הם מקבלים משמעות, בגלל שעל ידם העתיד אחר כך יתגלה. ואיננו נעשה בזה רק בטל אל העתיד, כי מתמלא על ידי זה מכל צביונו ועוצמו, והכללה בתוך שאיפת העתיד ורום מעמדו מוסיפה לו עדנה וגבורה חיה. אז מה שהרב מלמד אותנו, אנחנו צריכים לדעת את הגודל שלנו ואת המגמה הגדולה שאנחנו עושים בעתיד לבוא. זה יהיה כשנחזור לארץ ישראל, כשנקיים את כל המצוות התלויות בארץ, כשהמקדש ייבנה, הממלכה השלמה, הנבואה. והמגמה הזאת היא ממלאה אותנו תוכן כבר עכשיו. לא שעכשיו אנחנו אומרים, טוב, כדאי לסבול, כדי שאחר כך נזכה לעתיד טוב. העובדה שאנחנו עכשיו מכינים את העתיד הזאת נותנת משמעות להווה, וההווה מקבל גודל עצום ביותו מכשיר את החיים העתידיים. יש תוכן עצמי לתקופה הזאת, לכל שעה ושעה. והתוכן העצמי מקבל את היופי שלו, את העדנה, את הגבורה, ביותו קשור עם העתיד הגדול, מכין את העתיד הגדול. ההסתכלות של הרב לצייר ולהתבונן בשאיפות הגדולות שלנו, לתת לזה איזה ביטוי ציורי ספרותי, ולחיות את הגישה הזאת, את המבט הזה. טוב.